שטח נדלני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים, כאן איתכם עורך דין נתנאל לאופר. אני שמח להיות איתכם כאן. תחום הנדלן, כידוע, תחום מעניין ומגוון, וגם בתקופה לא פשוטה כזו של לחימה, הוא הולך ומתפתח ולא מחכה לאף אחד. ובעזרת השם בתוכנית לפנינו נעסוק בנושאים שבאמת הולכים ומתפתחים. נעסוק למשל בעצות למשקיע המתחיל או למשקיע המתקדם, הן בפן הכלכלי מיסויי, הן בסוג ההשקעה והעסקאות הרלוונטיות בתקופה הזו והמעניינות, יש לומר. נראיין מספר דמויות מוכרות ומפורסמות, הן בנושאים של תוכניות וקידומן, תוכניות ארציות גדולות. נדבר עם מנכ״ל של חברה גדולה בתחום ההתחדשות העירונית, ניתן לכם איזשהו ספוילר. אני לא מכיר מישהו שפינה מזמנו ונתן כל כך הרבה ידע בתחום הכל כך מעניין הזה, בתוכנית רדיו, ויהיה לכם מאוד מעניין. אם כן, תוכנית עמוסה וקדושה לפנינו, בלי מילים מיותרות נצא לדרך ונקווה שיהיה לכם מעניין כמו הנושאים שערכנו עבורכם. נעבור ישר לנושא הראשון שלפנינו. המדינה מקדמת בניית 3 חניוני ענק לאורך כביש 5. המועצה הארצית לתכנון ובנייה העבירה תוכנית להקמת 3 מרכזי תחבורה משולבים, והדבר די צפוי מעורר התנגדויות רבות. בעניין הזה נמצא איתנו על הקו יוגב שרביט, יועץ כלכלי לרשויות המקומיות. שלום לך.
שלום, שלום.
תודה שאתה איתנו. בוא נצלול ישר לסוגיה הזו שמעסיקה בשבועות האחרונים רבים. מה הסיבה שלכם להתנגדות?
קודם כל, זה לא התנגדות שלכם. אני הבאתי תרעומת על העובדה שהולכים לבנות את הפתרון הזה, שהוא ארכאי, מוטה רכב פרטי, והוא בהיקפי בינוי ממש גדולים מאוד. זאת אומרת, לשם השוואה, זה יותר גדול מהתחנה המרכזית בתל אביב. אני מתייחס ספציפית לזה שנמצא במחלף מורשה. שני האחים שלו שנמצאים במעלה כביש 5 הם רק חצי ממנו, ודאי מדובר על מאות אלפי מטרים מרובעים מבונים שיושבים לאורך כביש 5.
והגודל
לא עדיין? זה לא רק הגודל, זה עצם מהות הפתרון. מדובר פה על מבנים כאמור מאוד גדולים,
כן.
שבמסמכים של התוכניות כתוב במפורש שהם פתרון זמני עד שהמטרו יקום ובעצם ייתן את המענה המשמעותי באמת להנאה של אנשים לכיוון מרכז, לא, בתוך גוש דן כולו, אבל בעיקר מהאזור הצפוני שלו. ומדובר כאמור מבנה זמני וגודל שיותר גדול מתחנה מרכזית שיקח הרבה מאוד זמן לבנות אותו, ואז הוא ישמש את המרחב כולו למשך עשור, שזה עשור וחצי. זה נשמע כמו לזרוק הרבה מאוד כסף, מה גם שהפתרונות החלופיים הם יותר, שיכולים לממש, הם הרבה יותר עדינים ופחות משמעותיים, וגם לטווח ארוך יותר.
מה אתה מתכוון באמת פתרונות חלופים? כי הרי המטרה המוצהרת, של יוזמי, אני מדגיש המוצהרת, כי יש כאלה שיגידו שיש מטרות, אבל המטרה של יוזמי התוכנית נראית מבורכת, זה צמצום של העומסים, הקלה למשתמשי הדרך. הייתי אומר שהיתרונות עולים על החסרונות שאתה מציין, אין תוכנית מושלמת.
ברור, אבל קודם כל צריך לזכור את האופי של התוכנית. קודם כל מדובר על חניון. חניון שהוא גם מרכז תחבורה, אבל החניון הזה משרת 7,000 מכוניות, אוקיי?
כן.
ומה שקורה בעצם הוא לא פותר את האנשים מרכב פרטי, הוא מאפשר להם ל-7,000 מכוניות, שזה באמת טיפה בעיה מכמות המכוניות שנכנסת לגוש דן בבוקר, לחנות, אני מדבר ספציפית מורשה, במצטבר זה אולי 14,000 מכוניות, ועדיין זה טיפה בעיה. לחנות בחניון שהוא מפלצת, כדי לעלות על אוטובוס לתוך גוש דן, שהאוטובוס הזה, אם אנחנו מכירים מהקו המהיר, הוא מגיע לתחנות מאוד ספציפיות, ומשם אנשים יתפזרו.
כן.
הוא לא מונע מהם את השימוש ברכב, אבל הוא גם בפועל שהוא פתרון לאנשים שיש להם רכב פרטי. עכשיו, לא לכולם יש רכב פרטי, אז בעצם הפתרון הזה נותן מענה לא לכל הציבור, נותן מענה לחלק מהציבור. עכשיו, תחשוב, פתרון חלופי, לייצר מקומות כאלה יותר קטנים, שנמצאים קרוב יותר לאיפה שאנשים גרים, ואנשים יכולים להגיע למקומות האלה שהם הבים תחבורתיים, בעזרת תחבורה ציבורית, או אפילו עם אופניים. אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה יותר בר קיימה, והרבה יותר מועיל לאנשים.
זאת אומרת, היית מעדיף פתרון שחוסך לגמרי את השימוש ברכב, לא להביא את הרכב לחניון ענק, להשאיר אותו בבית, לעלות על קו אוטובוס או אופניים, ולהגיע לתחבורה הזו.
נכון, כי פתרונות אחרים, יש להם קיבולת גם הרבה יותר משמעותית, מאשר 7,000 מכוניות בצומת מורשה, ועוד 7,000 בשני המרכזים האחרים. שוב, אנחנו מדברים על לייעל את מערכת התחבורה, אנחנו לא, ואנחנו מבקשים, מיישמים פתרונות שהם מוגבלים בקיבולת שלהם. שרכב פרטי בהגדרה זה האמצעי שהכי מוגבל בקיבולת שלו בכל פתרונות התחבורה הקיימים.
אם תוכל במשפט אחד להגיד לי, מן הסתם הנקודה הזאת עלתה מול ועדות התכנון או גופי התכנון, מה הם אומרים עליה? מה דעתם?
הם אומרים שכביכול אין חליפה אחרת. שבלי הפתרון הזה לא יהיה אפשר לממש את הנתיב המהיר, שזה נתיב שרוצים להעביר על כביש 5 כמו שמעבירים על כביש 1. אממה, נתיב המהיר הוא נתיב ייעודי לאוטובוסים או נתיב בתשלום. אני אומר, לא צריך בכלל את הדבר הזה בשביל לתת עדיפות לאוטובוסים, הרי כבר היום יש נת"צ. תעלות כמות האוטובוסים, יהיה לכם יותר הזדמנויות לאנשים לעלות על אוטובוסים ולהגיע בתדירות מאוד גבוהה. הרי בסופו של דבר מה שמכתיב את איכות התחבורה הציבורית זה התדירות שלה והמהירות שלה.
פחות הגודל, נכון.
פחות גם מגוון הקווים. אם אנחנו עכשיו באים ושמים אוטובוס כל 5 דקות שמגיע ומתחיל בראש העין, עוצר במספר תחנות מאוד מוגבל, אבל שבתחנות האלה יש מפגשים עם תחבורה ציבורית אחרת. אגב, גם אפשר מפגש על צומת מורשה להסדיר את המפגשים בין האוטובוסים כרגע. צומת מורשה היא איומה ונוראית לאנשים שרוצים לעשות החלפות.
נכון, אני רואה את זה כמעט מדי בוקר, אתה צודק. יוגב שרביט, יועץ כלכלי לרשויות המקומיות, אני מתנצל שאני אצטרך להסתפק בדברים האלה, אבל הנקודה הובהרה, ואנחנו נמשיך לעסוק בסוגיה הזאת מפעם בפעם. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
נקריא לכם מאזינים את תגובה נתיבי איילון שהגיעה אלינו. העומס בכבישים מהווה בעיה לאומית, כאשר מעל למיליון כלי רכב נוסעים מדי יום לכיוון גוש דן. מערך הנתיבים המהירים בכביש 5 והאבים התחבורתיים שעתידים לקום יאפשרו לעשרות אלפי בעלי רכבים פרטיים להכנות את הרכבים הפרטיים מחוץ למטרופולין תל אביב, להשתמש במערכי שאטלים נוחים, מהירים, חשמליים וללא עלות, ובכך לעקוף את הפקקים, לקצר את זמני ההגעה לעבודה ולהוריד רכבים פרטיים מהכביש ולהקל על העומס. בנוסף, תינתן קדימות לתחבורה הציבורית לנסוע בנתיב המהיר בכביש 5. מערך הנתיבים המהירים הינו פרויקט שמטרתו לקדם תחבורה ציבורית ושיתופית איכותית, נוחה וברת קיימה. נקריא לכם גם את תגובת מנהל התכנון ממנו נמסר. התוכנית הועברה להערות הוועדה המחוזית ולהשגות הציבור. המתנגדים ישמעו בפני ועדת המשנה של המועצה הארצית, והמלצתה תובל להכרעה ואישור המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. רבות דובר בתקופה האחרונה על ההשפעות של הלחימה על שוק הנדלן, מזוויות רבות ושונות. רצינו בעניין הזה לשוחח עם דוקטור אפרת טולקובסקי, מנכ"לית מכון GCT לחקר הנדל"ן מאוניברסיטת רייכמן. שלום לך. שלום גברתי, את איתנו?
כן, שומע אותי?
כן, שומע אותך, מצוין. כן. מה שרציתי לשאול אותך זה ישר את הנושא האקטואלי והמדובר ביותר. על פי נתוני הלמ"ס, התחלות הבנייה היו בעלייה לפני שפרצה המלחמה. השאלה היא אם המצב יחזור לקדמותו.
כן, שאלה כמה מהר מה שקורה יסתיים. יש לנו בעיה קשה של כוח אדם לבנייה, וקבלנים לא יעלו על הקרקע, לא יתחילו לבנות אם אין להם איך לבנות, וכוח אדם יש לנו מסין, עזבו הרבה רבים את הארץ, ויש איזשהו עניין עם איזה קונפליקט עם סין שהם עכשיו לא מוכנים לשלוח כוח אדם. עובדים, כמובן עובדים מהשטחים לא מגיעים, והם כבר דרך אגב, כבר הרבה שנים המעורבות שלהם בבנייה היא הולכת ויורדת, ככה שאני, גם ככה זה יש ירידה, זו השפעה של סין היא מאוד חזקה, וגם מי שלא יודע, גם עזה, העובדים מעזה התחילו לצאת ולהשתלב בבנייה בארץ, פחות בדרום, וגם הם כמובן כבר לא בא.
גם זה נעצר אז, לחלוטין.
כן, אז זה הכל פונקציה מאוד חזקה עכשיו של באמת כוח אדם לבנייה.
אז מצד אחד כוח האדם
קריטי בהתחלות הבנייה.
נכון. אז מצד אחד כוח האדם בשוק הבנייה נעצר כמעט לחלוטין, אבל איך את מסבירה את התופעה הבאה? מצד אחד, אנחנו מתעדכנים שהמחירים המבוקשים לסחירות על ידי בעלי הדירות, בעלי הנכסים, מתעדכנים כלפי מטה. בתקופה האחרונה אנחנו שומעים את זה מכמה אזורים בשיעורים גבוהים יותר בפריפריה. על איזה מגמה אפשר ללמוד מזה, כשמצד שני, מדדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסמו, הצביעו על המשך יציבות המחירים בשוק הדירות, בספטמבר, באוקטובר, בהשוואה לחודשיים שקדמו לפני הלחימה. יש פה איזושהי דינמיקה שצריך להסביר אותה.
כן, תראה, העולם הכלכלי בכלל, ומסתבר שגם העולם פוליטי והעולם בכלל, הוא כמו ים סוער. יש המון, פתאום אתה על גל ואתה חושב, וואו, הים גבוה, ואז פתאום הגל עובר. אז נפריד בין, בגדול, הנושא המרכזי בעולם הכלכלי בכלל ונדלן בפרט, זה היצע וביקוש. יש לנו תנודות בהיצע וביקוש קצרות טווח, ויש לנו ארוכות טווח. אני זוכרת, כולנו זוכרים איך בתחילת הקורונה, כולם אמרו, זהו, נגמרו הערים. יותר אף אחד לא יוצא לגור בערים, ומחירי הדירות בתל אביב טסו שנה וחצי אחרי לרמות C.
כן.
אז כל הזמן דברים קורים, אנשים, בתחום הסחירות אנשים משנים את דעתם וזזים נורא נורא מהר. הם יכולים עכשיו, אומרים, מה פתאום שאני אזכר בבאר שבע, אני אפחד מבאר שבע או לא יודעת אשקלון, ויכול תוך חצי שנה להשתנות, אם יהיה איזשהו, אני אומרת לאנשים, מסתבר שעוטף עזה הולך להיות כנראה בעשר שנים הקרובות האזור היותר שקט במדינה, בהינתן מה שעולה. איך להישאר מסביב לצפון. מסביב לצפון לא נעשה, לא תהיה הכרעה בשום צורה משמעותית לחלוטין. אז זאת אומרת, הכרעה ברמה שיש לך הכרעה מול קבוצת אוכלוסייה בסוף, זה רצועה עם אנשים, זהו, זה לא פתוח לצפון, למזרח, למערב וכן הלאה כמו הצפון שלנו. אז אני משערת שזה תנודתיות, בשכר דירה זה תנודתיות, יש לנו את הסטודנטים שלא למדו, אז הם חזרו לבתים, אני מעריכה שאנחנו נרגיש את ההשפעה של החזרה שלהם לקמפוסים עוד מעט, וכנה לגבי המילואימניקים שבטח ביטלו הזכרות, או שעשו הזכרות משנה כחזרו להורים.
את אומרת, זה דינמיקה שיש לה
כן. מגמות בשוק הסחירות הן מגמות מאוד קצרות טווח והן יכולות, וגם מזכיר דירה אומר לעצמו, אני לא אשאיר את הדירה שנה ריקה, אני אוריד ב-20-30%, זה לא משנה, זה רק לשנה הקרובה, אז אני לא מכרתי את הדירה ב-30% פחות, נכון? שנה כן. יהיה לי שכר דירה נמוך יותר, אני מזכירה לך, אם אתה לא מזכיר חודש, זה כבר כמעט כמו הורדה של 10% בשכר דירה השנתי, אז אני אוריד קצת
ורוצה לה. כן.
כן, אבל זה לא אומר כלום.
בואי נדבר בשוטך על עוד נקודה שגם כן מעניינת רבים ממאזיננו. בשבוע שעבר פורסם כי משרד השיכון פתח מחדש את פרויקט דירה בהנחה, דבר שקצת היה בהפסקה. איך לדעתך פרויקט כזה אמור להשפיע על מחירי הדירות בארץ, אם בכלל?
אני בטעתי בעבר, אני לא אוהב את הפרויקטים האלה, הסיבה שאני לא אוהב את הפרויקטים האלה, כי בסוף אנשים קונים איפה שהם מגרילים, לא איפה שהם רוצים לגור, ואז הם מוכרים וקונים וסוחרים ומזכירים והכל מאוד בבלגן, ואני לא חושבת שזה עושה משהו מאוד טוב, וגם ראינו שזה לא באמת עזר למחירי הדירות, איך קוראים, כחלון שם את כל יהבו בפרויקטים האלה, ועשה השפעה קצרת טווח מאוד, ואני לא חושבת ש...
על המחירים לא ראינו השפעה, אבל ראינו השפעה על היכולת של זוגות צעירים לקנות דירה. זה נעצר בכיס שלהם אמנם, אבל ראינו את ההשפעה האישית, נקרא לזה.
כן, ההשפעה, אתה יודע, כשראינו את ההשפעה, אנשים, מה שהם רואים, הם רואים שלושה אנשים שהצליחו, ולא רואים את האלפים שלא הצליחו לזכות בהגרלות, או ש... אבל כן, אני לא, תראה, יש לנו בעיה מהותית מאוד מאוד קשה של מחירי דירות גבוהים וחוסר יכולת להגיע לדירה, וזה נושא שצריך היה להיפטר. האם כך, זה נושא נורא קשה לפתרון, אני אגיד לזכותה של הממשלה ושל כל מי שניסה עד היום, שזה באמת, זה באמת נורא נורא קשה, כי אתה נותן עזרה ברכישת דירה, אז המחירים עולים, אתה איך שאתה לא מסובב את זה, יש בעיה, הבעיות, הפתרון הם פתרונות מערכתיים פוליטיים מאוד קשים, כמו הגדלת הבנייה באזורי הביקוש, ואז התושבים לא אוהבים את ראשי הערים, וראשי הערים עוצרים את זה, זה באמת בעיה קשה, אני אגיד לזכותם של מנהיגי המדינה, שזה בעיה מאוד קשה לפתרון, אני לא מאמינה שפרויקט
דירה בהנחה
יוריד את מחירי הדירות.
כן, יש פה הרבה מערכות שצריכות להסתנכן יחד כדי להצליח בזה. אשאל אותך לסיום, מסמכים פנימיים של משרד ראש הממשלה מעידים על המחיר הכבד, ציינו את זה בהתחלה, שסגירת אתרי הבנייה במלחמה, וברבעון הרביעי נרשמה צניחה של מעל 40% בפעילות. לסיום, הפעולות הנדרשות לשיקום השוק לדעתך, לשיקום הענף?
כמו הרבה מערכות במדינת...
אני מאמין שיש הרבה פעולות, אבל תנו לנו את השתיים, את השלוש שלדעתך במיידי.
בתור התחלה שיביאו, הכי מיידי זה להביא
את העובדים שדיברנו.
באמת, להציף עובדים. עלות הבנייה היא מרכיב מאוד מאוד גדול במחירי הדירות. אפילו אנשים שקנו, יזמים שקנו קרקעות, יש להם היתרים, תאפשר להם לבנות בזול, הם יוכלו להוריד מחירים. הפשוט צריך להציף כוח אדם, וכוח אדם גם מיומן, אם היה אפשר להביא ממדינות אולי באירופה. לדעתי זה הדבר העיקרי, המהותי ביותר.
אנחנו מודים לדוקטור אפרת אולקובסקי, מנכלית מכון GCT לחקר נדל"ן, מאוניברסיטת רייכמן. תודה רבה.
להתראות.
פרסומות וכבר שבים אליכם. תודה ששבתם אלינו. אחד מהתחומים המעניינים בשנים האחרונות הוא השקעה בקרקעות באזורי ביקוש או בקרבה לאזורי ביקוש שונים עם פוטנציאל השבחה גבוה. היינו רוצים בעניין הזה לשמוע את מר צחי אורן מחברת ארזים קפיטל. שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שלום. בוא תן לנו איזושהי סקירה על התחום הזה בכללותו, ובפרט באזורים ובעסקאות בהם אתם עוסקים.
כן, מדובר פה למעשה בקרקעות להשקעה, קרקעות הן טאבו פרטי, סך הכל הקרקעות במדינה זה 6% קרקעות טאבו פרטי, ועכשיו זה קרקעות של מינהל מקרקעי ישראל, מה שאנחנו מוכרים, אנחנו מוכרים קרקע טאבו פרטי להשקעה. עכשיו, מדובר פה על קרקע שהיא נמצאת קודם כל בעיר שהכי מתפתחת בצפון, באפולה, אוקיי? באפולה לאחרונה הופקדה תוכנית ענקית של 63,000 יחידות דיור, כאשר למעשה העיר הולכת לגדול פי 4, יש כיום באפולה 106 פרויקטים, גם בתכנון וגם בבנייה, והיא הולכת להיות מטרופולין חמישי בישראל עם מעל 300,000 תושבים. יהיו שמה קריית ממשלה, שהיא כבר בתכנון ובקרוב התחילו לבנות אותה, בית משפט, קריית אייטק, קריית חינוך, בית חולים ענק, יש שמה היום כיום 4,000 סטודנטים במכללות, אוניברסיטה בעתיד, מרכזים מסחריים גדולים וכו'.
מה היה נתודה לזה, הקרקע כרגע? כן.
אז זהו. מעבר לזה מדובר פה היום בקרקע, הקרקע עצמה היא נמצאת בדרום אפולה, במיקום מצוין, בסמיכות למתחם גדול מאוד שאופשר של 16,500 יחידות דיור, ובסמוך לרובע שנקרא רובע גלבוע, אוקיי?
כן.
זהו, מעבר לזה מדובר פה למעשה על עסקה שהיא גם עם בליווי עורך דין, עורך דין מוביל עם הסכם שיתוף, דוח שמאי תקן 22, שזה אומר מה השווי של הקרקע נכון להיום, ומה השווי העתידי של הקרקע, זהו, מעבר לזה יש פה מימון בעסקה, המימון הוא עד 75%.
רק לפני, אוקיי? המימון, כלומר, רק לפני המימון הייתי רוצה לשאול אותך, מה אתה מתכוון שהקרקע סמוכה למתחם שכבר הופשר? זאת אומרת, העירייה והוועדה שמקדמת,
אמורים, כן? בהחלט, אנחנו אמורים להיות
הבאים בתור.
בהחלט.
זו נקודה אוקיי? חשובה להעברה, כן.
בהחלט. באופן טבעי, כאשר יעלו שם על הקרקע במתחם שהופשר, והצפי הוא עד כמה שהבנו זה עד כשנתיים, ברגע שעלו על הקרקע, אוקיי? באופן אוטומטי, הקרקע שלנו, המחיר שלה הוא יעלה.
מעצם עליית הקרקע, מעצם העלייה לקרקע למתחם ליד.
בהחלט. עכשיו מה שיפה, זה קרקע טאבו פרטי, נרשמת על שמך במיידי בטאבו, ומעבר לזה, מה שיפה גם, שאתה בכל שלב שאתה מחליט, או שתצטרך למכור, או שתרצה למכור, או שתצטרך את הכסף, תמיד תוכל לממש את זה די במיידי.
בוא תפרט לנו את ההצעה שלכם ספציפית, חברת ארזים במתחם הזה.
אנחנו מדברים היום על קרקע, הקרקע עצמה, כמו שאמרנו, בסמיכות. מדובר פה על קרקע על 9 דונם, אוקיי? מעבר לזה מדובר פה על קרקע, כמו שאמרתי, שהייתה בו פרטי. זהו, זה למעשה בגדול, אין פה יותר מדי. הקרקע נרשמת מיידית על שמך בטאבו.
ואם ישנם סיכונים משפטיים או שאלות משפטיות כאלה ואחרות שהמאזינים שלנו היו רוצים לשאול, אתה אומר, יש לכם גם עורך דין בחברה?
יש עורך דין, יש כל התשובות. כל התוכנית של דרום אפולה, יש פה מעבר לזה, כל מה שצריך, דוח שמאי, תקן 22 וכו'.
אוקיי, אז למאזינים שרוצים פרטים נוספים, הם פונים אליכם.
יש פה מסמכים, בהחלט, יש פה את כל המסמכים הדרושים, כולל כל מה שציינתי.
אוקיי, מצוין.
אנחנו כרגע ב4 ימי מכירות, אוקיי? אנחנו כרגע ב4 ימי מכירות, אנחנו מסיימים כרגע את שלב ב' של, של הקרקע, אוקיי? אנחנו אמורים בקרוב לעלות לשלב א', כיום המחיר של הקרקע הוא 119,000 ש"ח, כולל מע"מ. במקום פלוס מע"מ, הוא כולל מע"מ.
זה המחיר שאמרנו לדונם, נכון?
לא, 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 לתשיעי דונם.
לתשיעי, כלומר לזכות?
ליחידת קרקע.
ליחידת קרקע לדירה.
אנחנו מוכרים ליחידת קרקע, טאבו פרטי, כן.
בוא נשאל אותך בהקשר של המלחמה, כי התוכנית עסקה בכל השפעות הנדלן.
בגלל המדיגה.
איך אתה מרגיש את זה אצלכם?
כן. בהחלט. הצפי הוא, כמו בנות ישראל, כמו בשנים שעברו, שהביקוש לנדלן, לקרקעות, לדירות וכו', יעלה בסיום המלחמה, וכמובן שגם באופן טבעי גם תהיה עליית מחירים, זה הצפי, זה מה שצופים, זה מה שהיה עד היום נכון להיום, משנת 48 במדינת ישראל.
אוקיי, שמחנו לשמוע, מר צחי אורן, מחברת ארזים קפיטל, תודה רבה לך, נאחל הצלחה לכם, ולמאזיננו שירצו לברר ולשמוע פרטים נוספים, בהצלחה רבה. לנושא הבא, בוא נעסוק, רצינו לצרף את גברת יפעת בן שושן, יפעת היא מדריכת סיורים ומרצה בנגב המערבי, ובמקום מנתיב העשרה, שלום לך יפעת.
שלום
וברכה. יפעת, שלום גם לך. הנגב המערבי באופן כללי ונתיב העשרה ספגו פגיעה קשה באירועי שמחת תורה. הייתי רוצה לשמוע ממך, איך ההשפעות האלה, מה עוצמתן, ואיך את רואה את העתיד?
אז ככה, קודם כל, בוא נדבר רגע על מה היה עד השישה באוקטובר בעצם, עד יום לפני, עד יום לפני שמחת תורה. בעצם נתיב העשרה היה אחד היישובים המבוקשים ביותר במה שנקרא נגב המערבי עוטף עזה. בכלל, בכל העשור האחרון, מאחרי צוק איתן, כל האזור הזה חווה סגסוג בצריכה וצמיחה דמוגרפית שאני חושבת גם טובי החזאים לא חזו. ומספיק היה להסתובב בסדרות, אני עושה גם סיורים בסדרות, מספיק היה להסתובב ולראות גם את שכונות הווילות שאנחנו תושבי המרחב הכפרי שפשפנו את העיניים, לא האמנו שזו סדרות, אבל זו סדרות, ואין יום שאין שם מנופים ומשאבות בטון באוויר, ופשוט כל הזמן בונים והעיר הזה הולכת וגדלה, ובהתאם גם היישובים מסביב, היישובים הכפריים. אז אם אנחנו מדברים רגע על נתיב העשרה, שבאמת יישוב שנמצא על קו האפס, הוא היה אחד היישובים הכי מבוקשים. אנחנו לא חילקנו שם כסף לאנשים, אבל שמה של הקהילה יצא למרחקים, ולכן אנשים הגיעו על אף ולמרות האתגרים הביטחוניים, הם פשוט הגיעו לגור, כי יש משהו באמת בקהילה שלנו שככה מאוד מחבר ומאוד גורם להרגיש חלק ממשהו גדול, הרבה מאוד עזרה הדדית, קהילה כמו שקהילה צריכה להיות.
מדהים, כי שאנשים, זה חוזק שבעצם אומר שהקהילתיות והשם הטוב שלה גובר או גבר עד לאירועים האלה, על קרבה די מרתיעה לגדר.
נכון, אנחנו בעצם יישוב שהוא כל כך קרוב לגבול, שיש בו את כל האיומים וכל הסכנות וכל התרחישים שאפשר היה לעלות על הדעת. ולמרות זאת, המושב היה מלא עד אפס מקום. עד כדי כך, שאני אספר רגע באופן אישי, אני חזרתי לפני 13 שנים למושב, גרתי 11 שנים בדירות שכורות, בבתים. וכשהתחלתי לבנות את ביתי, הגיע בחור מאחד הקיבוצים מסביב, ואמר לי, אני רוצה להחליף אותך בבית. אמרתי לו, כן, אבל אני רק גידרתי עכשיו את השטח שעליו אני הולכת לבנות, ייקח לי לפחות שנה וחצי. הוא אמר לי, אני אחכה את הזמן הזה.
מדהים.
והוא חיכה את הזמן הזה, ואחרי שנה וחצי הוא היה, וככה זה עובר, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו כמעט לא מפרסמים את הבתים שלנו להזכרה, כי יש כל הזמן רשימות המתנה, ואנשים שמחכים מבחוץ שרק מישהו יפנה את הבית ויעבור למקום אחר.
אז באמת בהקשר הזה, בואי נדבר רגע בעיניים נדלניות, אנחנו בכל זאת בתוכנית נדלנית, את רואה את הביקוש הזה כאיזושהי עצירה רגעית ונחזור בכל הכוח, כמו שיש חלק שטוענים, או ששוק הנגב המערבי, או אפילו אתם בפרט, ספק פגיעה שיקח זמן לחזור ממנה. איך את רואה את זה?
תראה, אני רואה את זה בשני ערוצים. אני רואה באמת את ערוץ האחד שהוא ממש על פני השטח, ואנחנו רואים שגם יש כרגע יישובים שלא יכולים לחזור להיות מה שהם היו, זאת אומרת, זה מאוד ברור לנו, אלא אם כן יבנו אותם מחדש.
טכנית, כי הבתים נהרסו. טכנית, אין לאן לחזור.
נכון, כי הבתים נהרסו. וגם כי יש אנשים, וצריך להגיד את זה ולא להתבייש, יש אנשים שלא יחזרו לגור בעוטף עזה, יש אנשים שלא יחזרו לגור בסדרות, יש אנשים שמבחינתם התרחיש שהתממש בקפבט בתשרי, ומבחינתם הקו הכי אדום שהם יכולים להרשות לעצמם, ואם הם יצאו ממנו בחיים, מבחינתם זה נס, ומכאן הם הולכים למקום אחר יותר בטוח. ואנחנו, אל לנו לבוא אליהם בביקורת, זה בסדר גמור, זה מובן מאליו.
ובמנותק, בדיוק, במנותק מהרגשות האלה, ההסתכלות על, על הנגב המערבי כיעד נדלן, את מאמינה בו, נראה לי, לפי ה...
אז אני אגיד לך, אני רגע הולכת לעשות הקבלה לתקופה שאחרי צוק איתן, שאז אתה יודע, המנהרות, שזה גם לא פחות מפחיד, כי במנהרות אף אחד לא בא לשתות איתנו קפה. וגם היום אני מצליחה לשמוע את הדברים ששמעתי אחרי צוק איתן של אנשים ששואלים אם יש מגרש לקנות בנתיב העשרה. אנשים שמחפשים לקנות דירות וסדרות. עכשיו זה בשקט בשקט, זה קצת מתחת לרדאר, כי אנשים מבינים שמלחמה קשה ומורכבת ככל שתהיה, בסופו של דבר היא תיגמר. והחיים, אנחנו נאלץ לחזור למסלול החיים, כך או כך. ואנשים מבינים שעכשיו זה זמן ההשקעה הכי טוב שלהם, כי אחר כך הכל שוב יעלה. ואני אגיד לך שהמחירים של דירות, גם בסדרות, גם בנתיב העשרה, מחירים של שכירויות עלו פי שלושה, זאת אומרת, הם עלו ב-300%, זה מטורף, זאת אומרת, זה משהו שאתה אומר, לא יכול להיות שבית להשכרה עולה כזה מחיר בנתיב העשרה שנמצאת 0 קילומטרים מהגבול, לא יכול להיות, והנה כן, זה לא רק שזה יכול להיות, אפילו לכל המרבה במחיר ניתן את זה ניתן הדבר הזה, זאת אומרת, עד כדי כך.
טוב, אנחנו נקווה שיחזרו הזמנים האלה, וכמו שאת אומרת, חלקם עוד ממשיכים מתחת לרדאר. יפעת בן שושן, תודה רבה לך שהיית איתנו, שנדע כולנו זמנים טובים יותר בעזרת השם. תודה רבה.
אמן, אמן, תודה.
להתראות. נצא כעת לעוד הפסקת פרסומות, ומיד לאחריה, פינת המשקיע. שבנו אליכם וחיית לפינת המשקיע עם כמה טיפים מעניינים למי שרוצה להתנהל בתחום ההשקעות.
המשקיע, המדריך שלכם להשקעות בנדלן.
והשבוע נמצא איתנו מר שלמה לוריה, מנכ"ל מיטב פיננסים, שלום לך.
שלום עליכם נתנאל, מה שלומך?
ברוך השם, עליכם השלום, מקווה שגם אצלך. רציתי לשאול אותך, השבוע אנחנו נעסוק במס שבח, בוא תן למאזיננו איזושהי סקירה קצרה, מה זה מס שבח, מי משלם את מס השבח, ברמת הכותרת.
אני מבין. אז ככה, אנחנו ניגע בכמה דברים, ובעצם השאלה העיקרית היא למה כל כך הרבה אנשים משלמים מס שבח. מתוך זה אנחנו נגזור את כל התשובות לשאלות ששאלת. אז בוא נתחיל.
כן.
אז ככה, מס שבח, קודם כל מהו מס שבח? מס שבח זה מס שהטיל המחוקק על רווחי הון שהם נגזרים ממכירת נכסי נדל"ן, דירות וכולי. בעצם כל רווח שנוצר מיום הרכישה ועד ליום המכירה הוא הבסיס לחישוב מס השבח. כמובן שזה יותר מורכב מבחינת מדרגות המס ושיטות החישוב, תלוי ביום המכירה, סוג הנכס שנמכר, עוד כמה מרכיבים שלא ניגע אליהם, לא ניכנס אליהם כרגע. אז ככה, אחרי שהבנו מה זה מס שבח ברמה הבסיסית שלו, נחזור לשאלה שלך, מה שנקרא שאלת מיליון הדולר.
לפעמים יותר אפילו, כן.
כן, למה כל כך הרבה אנשים משלמים מס שבח? אז ככה, נתחיל שהסיבה הראשונה היא שעד שנת 2014, עד הזמן שבו יצאה הרפורמה החדשה, היו פטורים גורפים על מס שבח לכל מי שמכר דירה שנייה, 1-4 שנים. זאת אומרת שלבן אדם היה נכס, והיה לו עוד דירת מגורים, הוא יכל למכור אותה כל 4 שנים בפטור. בשנת 2014 החוק שונה, והיום כל מי שמוכר דירה שנייה חייב במס שבח בלי קשר למשך הזמן. לגבי שאר סוגי הנכסים שבכללם קרקעות, משרדים, מבני תעשייה וכולי, היה ויהיה תמיד חיוב במס שבח בהכרח, והפטורים האלה לא נגעו לגבי זה, הם נגעו לגבי דירה. זאת אומרת שכרגע כל מי שמוכר דירה שנייה מחויב במס שבח.
יש לציין שהפטור הזה ניתן בדרך כלל לדירות, כי זה מה שבזה עסקה רוב האוכלוסייה. זאת אומרת, רוב עסקאות הנדלן, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה במדינה, עוסקות בטרנזקציות של דירות, בין מוכר לקונה.
חד משמעית, כן. וכן, נחזור לעניין הזה שבעצם הפטור הזה בוטל. אז יוצא מזה שמס השבח נוגע באוכלוסייה יותר רחבה. אז ככה שיותר אנשים משלמים מס שבח. הסיבה השנייה היא שמחירי הנדלן, אנחנו יודעים שהם עולים באופן רצוף בעשורים האחרונים.
נכון.
זה ברור. ומס השבח שנגזר מהרווח שדיברנו עליו מקודם, מהווה חלק משמעותי יותר, ככל שהרווח גדל. זאת אומרת, אם קנית במיליון, מחרת בשתי מיליון, אז הרווח הוא יותר גדול, והמס שבח הוא נגזר מהרווח, לכן המס שבח הוא יותר גדול. אז כמובן יוצא שכמעט כל הנכסים שנמכרים, נמכרים ברווח, אני לא שמעתי לאחרונה שמישהו מחר בהפסד, יוצא שיותר אנשים משלמים מס שבח, והמס שבח הוא בעצם גודל עם הזמן. ככל שעובר הזמן מ-2014, גם החלק החייב, שאנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, גדל, כך החישוב של המס שבח יוצא יותר גבוה. לגבי כל העניינים האלה, יש חדשות טובות בעצם. החדשות הטובות הן שיש אפשרות להחזיר מס שבח ששולם.
אתה מתכוון להחזיר במידה ואדם שילם מס שבח, רק נחדד למאזיננו, אדם שילם, אבל מתברר בסופו של הליך שמגיע לו את הכל או את חלק מהמס חזרה.
אז אני אעביר נקודה קטנה. קודם כל מס הכנסה זה גוף מסודר וישר והכל שם קורה כמו שצריך. העניין הוא שהמס שבח לא מדווח למס הכנסה, הוא מדווח למיסוי מקרקעין. והוא בעצם מעין מקדמה לחישוב הסופי שיבוא לידי ביטוי בדוחות השנתיים. זאת אומרת שבן אדם שלא מגיש דוחות ומשלם מס שבח, בסופו של דבר צריך להגיש את הדוחות כדי לקבל את ההטבות שמגיעות לו על פי חוק. בין היתר יש כאלה שהם כן מגישים דוחות והחישוב שם לא יתבצע בצורה אופטימלית. אני אתן לך כמה דוגמאות שבחלקם היה רואה חשבון בתמונה, בחלקם לא היה. לצורך העניין רק מהשבוע האחרון ציפורה בלום, לקוחה שלנו מרמת גן, שהגיעה לנו דרך הרדיו, קיבלה חזרה 114 אלף שקל חזרה מתוך 145 אלף שקל ששומו.
וואו, משמעותי.
אני אציין שלא סיימנו לטיפול בתיק, אנחנו עדיין עובדים עליו.
כן.
יש לי עוד לקוח, הרב ישעיה חיים פרץ, שילם הוא ועוד ארבע אחים שלו, אחים ואחיות נציין, כל אחד שילם 58 אלף שקל, הרב ישעיה קיבל את כל המס שבח בחזרה, קיבל 59 ומשהו, כי יש פה שערוך וריביות של מס הכנסה שמחזירים, תלוי ביום הדיווח. לגבי שאר האחים והאחיות, אנחנו עדיין ממתינים לאישור של הבקשה להחזר, ויש עוד המון המון דוגמאות של החזרים משמעותיים, מאוד, אין לנו את הזמן להציג את כולם, אבל אפשר להתקשר אלינו ולקבל כל מיני המלצות כאלה ואחרות, אבל לצורך העניין אין צורך בזה, כי השירות שלנו על בסיס הצלחה.
אנחנו יכולים לומר למאזיננו, גם אם שילמתם, זה לא המילה האחרונה. יכול להיות מאוד שבהליך מקצועי ובעזרה נכונה תוכלו לקבל את הכל או את רוב כספיכם חזרה.
חד משמעית, רק אני אציין שיש התיישנות של 6 שנים, זאת אומרת, רק 6 שנים אחורה אפשר לבוא ולטפל.
כן.
מי שעבר לו 6 שנים, הוא כבר מחוץ לתמונה והוא לא יכול לגעת.
אז גם הזמן פה רכיב קריטי. אוקיי.
כן. סך הכל תראה, אני ברשותך אגלוש כאן לנושא מחירי הדיור. מצד שני אפשר להתעלם מזה.
נושא שאי אפשר להתעלם ממנו ומעסיק כמעט בכל רובד בתחום הנדלן, התחום הזה צץ. בוא נדבר גם עליו.
שממנו יוצא בעצם המס שבח שאנשים משלמים.
נכון.
אז ככה, לדעתי אני רק מדגיש, זה רק דעתי האישית. עם כל הרצון הטוב שמחירי הנדלן ירדו, ויהיה לכולם יותר פשוט לשפר את איכות החיים, ולדאוג לדורות ממשיכים, בהתחשב בריביות שלו בתקופה האחרונה, אני צופה שלא תהיה ירידה במחירים מכמה סיבות. קודם כל, דבר ראשון, בשנת 2022 נוספו לאוכלוסייה 204 אלף נפש. זה שיעור גדול של 2.2%. ככל שהשנים עוברות, אחוז הגידול מהווה חלק גדול יותר כאשר הוא נגזר מכמות גדולה יותר של אנשים. זאת אומרת, אם תיקח 2.2% גידול באוכלוסייה מ-10 מיליון, זה לא אותו דבר כמו 5 מיליון.
ודאי.
זה בעצם פי 2.
כן.
המצב הנוכחי בשנים האחרונות, בעקבות גלי האנטישמיות הגוברים בקהילות היהודיות בעולם.
במיוחד בתקופה האחרונה.
הגירה, במיוחד בתקופה האחרונה, נכון, מעודד הגירה חיונית לישראל. נכון. ככה שיש לנו שוק של היצע וביקוש, וההיצע קטן והביקוש גדל, והמחירים גודלים. רוב מוכרי הנכסים לא מוכרים בהפסד. שהביקוש קטן, לצורך העניין, כמו התקופה האחרונה, שיש איזשהו כיפאון קטן בגלל המלחמה, ואנשים יושבים על הגדר. מספר העסקאות קטן. מוכרי הנכסים, שבעצם פרסמו את הנכסים שלהם לאחרונה, לא ששים למכור, אלא אם כן יש להם איזשהו אילוץ. הם ימתינו שהשוק יתושש, ויעדיפו שהנכס יניף תשואה במקום, אם זה דירה להשקעה או משהו כזה. אז יש את המושג הזה, כמו שאמרתי, אנשים יושבים על הגדר, וזאת היא בדיוק הסיבה. לכן בהתחשב בכל אלה, בהתחשב שמספר התחלות הבנייה עומד על 63,660 יחידות דיור בשנת 2022, אין שום סיבה מובהקת לירידה במחירים, אלא להפך.
מעניין לשמוע את דעתך, ואתה אומר את זה גם בהתעלם מהנתונים, נקרא לזה קצת פחות מעודדי מחיר, על המלאים הגדולים שיש לקבלנים, על החשש שאולי אנחנו גולשים לאיזשהו מיתון, שגם אם יהיה באמת ביקוש אבל לא יהיה מי שישלם על זה, אתה אומר עדיין, אתה צופה עלייה, אתה לא צופה ירידה לפחות.
לא צופה ירידה, ואני חושב שהמדינה תשמור על השוק הזה שהוא לא יתרסק, כי זה אינטרס משותף של כולם. אי אפשר להחזיר את כל לוקחי המשכנתאות, מה שנקרא לכיתה א', צריך לשמור עליהם.
אוקיי, מר שלמה לוריה, מנכ"ל מיטב פיננסים, שמחנו לשמוע אותך, החכמתנו, תודה רבה.
אז בעקבות כל זה, רק שנייה אני אוסיף, אנחנו צופים הגדלה בהיקף תשלום למס השבח בשנים הבאות, כמובן כל מי ששילם מס שבח בשש השנים האחרונות, מוזמן אלינו לבדיקת זכאות ושירות על בסיס הצלחה בלבד, כמו שאנחנו אמרנו ותמיד אומרים, אין סיבה להתמהמה, פשוט שיחייגו כוכבית 6482, היועצים שלנו יתנו להם מענה בהקדם, ובעזרת השם נצליח גם אצלהם.
בעזרת השם, נאחל כך לכולם, תודה רבה לך.
נתנאל, תודה רבה, שיהיה לך המשך יום נעים ושבוע מבורך.
גם לך,
בקשר.
כל
להתראות.
טוב.
כל טוב.
המשקיע, המדריך שלכם להשקעות בנדלן.
עד כאן תוכנית שטח נדלני להיום, תודה שהייתם איתנו, היו לנו נושאים רבים ומגוונים. אם יש לכם סוגיות, נושאים, שאלות מעניינות, אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו ל-039-039-039, שלוחה אחת, מספר 17, ואנחנו נעשה ככל יכולתנו לענות ולעניין אתכם בהתאם. תודה רבה ונתראה בשבוע הבא בעזרת השם. עד אז, כל טוב.